דקות אנחנו נכבה את המזגן ואז ההקלטה תשמע הרבה יותר טוב. אבל בינתיים אנחנו נזכיר שבפעם שעברה אנחנו התקדמנו בשיעור השני של גדעון. אנחנו למדנו את הסיפור של הגיזה, שגדעון מבקש שני אותות הפוכים, והתלבטנו מה המטרה שלהם, והגענו למסקנה שאין להם מטרה מלבד היותם הפוכים. ובתגובה לזה בא השם ונותן שני סינונים של הלוחמים, כדי שלא יגידו ישראל ידיעו שיהיה לי, פן יתפאר עליי ישראל למור ידיעו שיהיה לי. כן, דבר דומה דרך אגב, פן יתפאר עליי, הביטוי הזה, השורש הזה מופיע גם אצל דבורה, רק ששם היה סינון אחד של לוחמים, כלומר רק קח לך 10,000 איש, ושם נאמר אפס כי לא תהיה תפארתך על הדרך אשר אתה הולך. גם פה, שלא יתפאר על הישראל למור ידיעו שאין לי. אז יכול להיות שיש קשר בין השניים, אבל זה לא הכל. כבר ראינו גם שיש ספל בסיפור של הגיזה ובשירת דבורה, ואנחנו נתקל בעוד ביטוי אולי שמופיע גם רק בשירת דבורה ובגדעון.
נראה, עלה לי כאילו סתם, בשבת עברתי עם מישהו על ההפטרה, כן. אני שמעין ש... ברק ודבורה,
כן.
נראה לי הם היחידים או כמעט היחידים שלא מוזכר שהם מתים.
לא בספר. מוזכר שהם מתים?
כאילו לא, לא מוזכר לך, ביהוד כתוב לך... נכון, אבל עליהם זה היחיד שלא כתוב, אולי לא תהיה תפארתך, זה בדיוק הקטע שהוא כבר לא נהיה משמעותי מיד אחרי הישועה. לא, לא כתוב את זה כי זה כבר לא משמעותי.
עושה או לומד. ברק חי.
ברק זה אליהו. זה לא מחשב, זה לא אפילו 6 שניות וזה נחווה. בסדר, לא נורא.
ניתן
לו קצת זמן. אז בסדר, בסופו של דבר, באמת בספר שופטים לכולם מגיע מוות בסוף. יש אבל בכל מקום שיש מוות, סיבה. כלומר, יכול שבדברה במקרה לא היה סיבה. כלומר, בגדעון יש סיבה, בשמשון ודאי יש סיבה, ביפתח יש סיבה, מלך.
כן, גדעון יש סיבה, עתניאל יש סיבה, אהוד יש סיבה.
כן. כלומר, אצל עתניאל ואהוד יותר חלש, אבל טוב, זה קשור למבנה כולו.
למה גדעון מביא? עדיף לנו למצוא סיבה לדבורה.
לכולם ביחד, אתה אומר.
לדבורה.
ולא לכל האחרים.
לא, זה גמות, יש מבנה גבוה, ספר. מלאכם בן איגר.
לא, אני מסכים לגמרי. ודאי שאתה, כדאי לך, אם יש לך מבנה קבוע, למצוא רק לחריג את התשובה. אבל כאן ברור ברוב המקרים שזה באמת סיבה מקומית. ברור שאבימלך שמת שם זה מסיבה מקומית, באים לתאר את המוות שלו ואת המוות של שכם ואת כל העניין הזה. שמשון שמת זה חלק מהסיפור. עתניאל ואהוד, שם זה כבר יותר חלש, שם זה יותר קשה. וגם כן, שם אני חושב שיש קשר. כלומר, אם אתם זוכרים בפרק ב' שתיארנו את המעגל החוזר, אז יש שופטים שרק במות השופט ישובו וישחיתו מבותם, ויש שופטים שכבר בימי השופט עצמו הם חוטאים, וגם לשופטיהם לא שמעו. אז זה יכול להיות קשור. בכל אופן, אם זה ככה, אז גם דבורה אבל לא מופיע, אז כאילו זה לא עוזר שהתברך.
זה גם תהלה.
כן.
למה גם רבקה לא מתה?
רבקה מתה.
לא, כאילו לא מופיע.
יש בגמרה. הכניסה לרבקה לא, זה לא באמת, זה בדשא. צודק, אז רבקה לא מתה.
לא, כאילו גם מתה.
כמה אימא, רחל זו אימא היחידה שלא מתה. רחל זה היו היחידה שנכתב שהיא מתה. ושרה.
רחל ושרה.
לאה לא כתוב, רבקה לא כתוב.
נכון, אבל מנקת רבקה כתוב.
נכון.
כאילו זה חשוב. כי ברגע שמנקת רבקה מתה, אז כבר רבקה לא ינקה ואז גם היא מתה. בכל אופן לא, אני חושב שמנקת רבקה זה המנקת של הילדים של רבקה, אבל זה עניין אחר. טוב. בסדר, אז בואו נחזור רק למציאות. אמרנו שהמבנה הוא כזה, שיש לנו בהתחלה שני אותות שגדעון מבקש, ואז אחרי זה שני סינונים של הצבא, שהשם מבקש. והגענו לפסוק ט' בפרק ז'. ויהי בלילה ההוא, ויאמר אליו השם, קום רד במחנה, כי נתתיו בידיך. כן, דיברנו גם בשבוע שעבר על זה שפרק כ"ו, פסוק כ"ה, מתחיל באותה צורה. ויהי בלילה ההוא, ויאמר לו השם. ודיברנו על זה שההקבלה בין היחידות השונות גם כן מרשימה. בסיפור ההוא של המזבח, השם דורש ממנו לעשות משהו מאוד מסוכן. כן, במקרה הזה נגד האמונה של כל אנשי אופרה. והוא ירא, ולכן הוא לא עושה את זה בדיוק כמו שצריך, אלא ירא את אנשי אביו, את בית אביו ואת אנשי העיר מעשות יומם ויעש לילה. וגם פה, השם אומר לו לעשות משהו מאוד מסוכן, ובלילה, כן, הוא אומר לו בלילה, ואם אתה ירא, אז תעשה משהו אחר. ומיד אחרי זה גם מתואר שהוא לוקח כמה אנשים או את פורה נערו ועושה את הדבר הזה, והוא שומע, מה זה שומע? במקרה הזה של החלום הוא שומע, אבל במקרה השני כל העיר מדברים, הוא שומע אנשים שחוקרים ושואלים על איזו תופעה מסוימת. במקרה הזה זה מי הרס את מזבח הבעל, ובמקרה של החלום על החלום עצמו. ובשני המקרים התשובה היא זה גדעון בן יואש. כלומר, במזבח כמובן זה וידרשו ויבקשו ויאמרו, גדעון בן יואש עשה הדבר הזה. ובסיפור של החלום, של החלום, ויען ראו ויאמר, אין זאת, בלתי עם חרב גדעון בן יואש, איש ישראל. עכשיו, גדעון בן יואש זה לא גדעון. בדרך כלל יופיע גדעון בסיפור. גדעון בן יואש, השם המלא, בדרך כלל לא מופיע. אז שהוא מופיע בשני המקומות האלה זה מאוד מעניין.
זה צמיק.
מה זה?
השם הרשמי, כאילו, כשהתושבים כן. אומרים מי זה, אז מתייחסים לה, הוא הצאצא של, כאילו,
נכון, נכון.
השפחה, וגם פה זה דבר על הבאדם, דבר על המנהיג השם הרשמי
שלו. אז אם ננסח את זה ככה, אז ההקבלה ביניהם היא בזה שבשני המקומות האלה משתמשים בשם הרשמי שלו. כן. כלומר, הסיפור הוא כזה שבו אנשים מתייחסים אל האיש הזה בצורה הרשמית שלו. שזה בעצמו מעניין. בכל אופן, יש הקבלה. השאלה מה ההקבלה הזאת אומרת. ואלינו בשיעור שעבר כמה רעיון אחד מרכזי, אבל אני הולך לפתח אותו קצת יותר. אמרנו שבהתחלה, בפרק ו', כשמופיע בסיפור הראשון ויהי בלילה ההוא, אז אחרי שהשם שלח אותו בסיפור של ההקדשה ללכת להושיע את ישראל מכף מדיין, אתה מצפה שבלילה ההוא יגיד לו השם, לך, תלחם במדיין. והנה פתאום אומר לו, לא, קח את פר השור של אביך וכו'. ומתי בסופו של דבר, אחרי כל הבלגנים ואחרי כל הדיונים והתלבטויות, זה נגמר? פה. בלילה הוא אומר לו, השם, קום, רד במחנה, כי נתתיו בידיך. כלומר, כאן סוף סוף זה מגיע לסיומו, כל הדיונים בין גדעון לבין השם, על האם יהיה מלחמה או לא. או ניצחון במלחמה. אבל יותר מזה, אני חושב שכל הבעיות של גדעון התחילו בסיפור של המזבח. אם אתם זוכרים, אז בסיפור של המזבח, אז השם שלח אותו להחזיר את העם בתשובה, כביכול, על ידי הריסת מזבח הבעל. ובעצם גדעון מפחד ועושה את זה בלילה, ובסופו של דבר הוא רואה שזה לא עבד. ואנשי אופרה הם כמו אנשי סדום, הם מחפשים להרוג אותו.
לא התוכנית הידעה שיעשה כזה אליהו והר הכרמל,
כן.
נסו פה מביא עשמו האלוקים.
יש גם הרבה הקבלות דרך אגב, אבל זה בדרך כלל מתייחסים לזה כשמדברים על אליהו, אז מתייחסים להקבלה פה. אבל כן, זה מאוד דומה. אבל שם זה הלך, או לא הלך, תלוי את מי זה שם. אבל פה זה ודאי לא.
אז כאילו, יש מקום להניח שאמו היה עושה את זה ביום, זה היה הולך.
זה אני לא יודע. כלומר, אם הוא עשה את זה ביום, אני מניח שהוא פשוט היה...
מת.
כן. בגדול.
לא, כאילו. האמת, יש פה ביקורת...
על זה שהוא פחד או לא?
זה לא מספר.
כן. לא, נגיע לעניין של היראה בסופו של דבר, כשנראה את כל היראות למיניהם. היראה מופיעה בהרבה מקומות בסיפור. אבל נגיע לזה כשנראה את הכל ביחד, ונדע. או שלא נדע. בכל אופן, אז זה מה שקורה בסיפור הראשון. זה מה שיצר את כל הבעיות. ולעומת זאת, את הפחד שלו מזה שהשם לא יושיע. ובסיפור של החלום, בא השם ובעצם מסיים את כל הבעיות. מעכשיו גדעון ידע שהשם מושיע. כבר כל הפחדים שלו והיסוסים שלו ייעלמו, והוא ילך מיד להילחם. וזה מעלה שאלה קשה הרבה יותר. למה בסיפור של החלום פתאום גדעון מקבל את כל הביטחון שלו. כלומר, היה לו אות ראשון של מלאך שעולה בלהב השמיים, והיה לו אות שני עם גזעת צמר בגורן, בפעם הראשונה ככה, בפעם השנייה הפוך. ניסים, זה שלא כדרך הטבע. וכשהוא יורד למחנה ושומע איזה חלום, איזה צירוף מקרים כזה, שמישהו שומע חלום ומישהו מספר לחברו, אז זהו, פה הוא השתכנע. ניסים גלויים לו, וזה כן? מה? מה הפשר העניין הזה? מה הפשר לחיוך הזה?
הרב מדן מעלה שהוא קצת מוזר עם ההמשך, אבל שפשוט כאילו, שמי מדברים? השומרים, משהו מסביר אחד לשני, חלמתי חלום.
אז הם כנראה ישנים.
ואתה לא מבין, מה רמת ההכנה והמוכנות בקרב המחנה שלהם? רוצה לנסה בזה, פשוט זה, כאילו עד עכשיו זה היה ניסי שמראים לו שהשם יעזור לו, עכשיו הוא רואה את זה בתכלס עובד שהמדינים באמת פוחדים ויהיה לו ממש קלה.
אז אני רוצה ללכת לכיוון הזה, למרות שאני לא רוצה לומר שזה כאילו שהם לא ישנים, שהם ישנים בשמירה, כי הרי זה לא בעיה לפתור. כאילו, החליפו את השומרים, ואז השומר שבדיוק התעורר, בא ואומר לחבר שלו, שמע, חלמתי חלום, אתה לא יודע מה קרה, איזה עזוי. כן.
אבל בשביל... אבל לכאורה אחר כך הם מגיעים בשמורה הראשונה כשמחליפים את השומרים, וזו הראשונה. אז זה קצת קשה להגיד שאז בדיוק החליפו את השומרים.
נכון. טוב, תלוי באמת כמה משמרות יש. אבל זה מחלוקת אחרת.
אז אומן, אז הם עושו
מהבלילה,
אז הוא יסן צהריים, וכי בצהריים לא חולמים חלומות.
כן, צהריים חולמים על אוכל. בדרך כלל. אבל לא, גם אצלם היה הפסקת צהריים, וגם אצלם היה אחרי זה בסדר בוקר, היה מעייף מאוד. לא, אבל גם, שוב, לא כתוב ראש ההשמרות הראשונה, אלא ראש ההשמרות התיכונה. אז זאת אומרת שזה לא בטוח שזה...
נכון.
אז
לא בחיים. אז הוא חלם אליי.
שוב, יש שם שאלה.
לא, וגם אם הוא חלם לפני שם צבוע. זה מה, מסעמם. שמירה, אם מסעדה, מה יש לדבר? שמה, איזה חלום היה לתמות.
אז בואו נראה מה החלום ונראה אם יש לנו תשובה לדברים. והיא בלילה ההוא ויאמר אליו השם, קום, רד במחנה, כי נתתיו בידיך. מה אומר לו לעשות?
לרדת ולהילחם במחנה.
כן.
להילחם בהם.
קום, רד במחנה, כי נתתיו בידיך. ואם יראת לרדת, רד אתה ופורן הערכה אל המחנה. כן, מההשוואה בשני הפסוקים נשמע כמעט כאילו, טוב, אם אתה מפחד לרדת לבד ולגסח את כולם, אז קח גם את פורה. כן, זה יכול להיות קשור, זה יעל ציגלר אמרה, זה יפה, ואני מתלבט עד עכשיו אם זה נכון. שהרי בהתחלה מה השם אמר לו, כי יהיה עמך, והקיטה את מדיין כאיש אחד. אז הוא אומר לנו, תרד, יאללה, איש אחד, אל תגסח אותם וזהו. ואם אתה ירא, אז תיקח את פורה נערך. כן, אבל אני מתלבט, כי ההמשך הרי הוא לא כזה. רד אתה ופורן ערכה למחנה, ושמעת מה ידבר. אז פה אני חושב שבאמת האמת עם אלה שמחלקים בין לרדת במחנה לבין לרדת אל המחנה. כן, קום רד במחנה זה כנס בהם. וקום רד אל המחנה זה תשמע מה ידברו, ואחר אתה חזק נידיך וירדת במחנה.
אז קום רד במחנה...
תרד אל המחנה.
לא, ב...
כן, במקום שתרד במחנה אז תרד אל המחנה.
גלו התוכנית האידיאלית זה לכת לקסח אותם לבד בלי פורה והם לא את התעבורה אל המחנה.
לא, שוב.
לא, כי כתוב פה פסוק תת במחנה.
לא, מה שאמרתי זה שהאפשרות הראשונה, מה שהציג לי ראילתה, שזה מעניין. זה שהאפשרות, מה שהשם הציג לו בהתחלה זה תרד אתה לבד, ואז אחרי זה אומר לו רד אתה ופורה. ואין חלוקה בין במחנה לאל המחנה. זה האפשרות הראשונה. כלומר, או שאתה תרד להילחם, אם אתה מפחד להילחם, אז תרד עם פורה. אבל אני אומר שזה לא מחייב, בעיקר בגלל שהאפשרות הראשונה היא לרדת במחנה, והאפשרות השנייה היא אל המחנה. כלומר, לכן אני יורד מהאפשרות הראשונה, לא לגמרי, יכול להיות שהיא נכונה, אבל צריך למצוא את ההסבר, יכול להיות שזה רק רומז לזה.
יורד, פעם איפה שם אותה רצונה.
אז כן.
זה דם הבא והאלה זה בכל התנ"ך?
לא. כלומר, יש את זה בהרבה מקומות, אבל לא, לא חייב להיות, גם לא בכל השמות. עצם זה עובד. פה ספציפית זה עובד. תרד אתה ופורן ערכה אל המחנה, ושמעת מה ידבר ובאחרת החזק נעדיך, וירדת במחנה. כלומר, אחרי שתשמע את מה שמורים, אתה כבר תרד במחנה.
אתה אומר, גם אם אתה מסם פסוק מסמואל, זה לא עולה שככה, זה לא פרחה.
כן, זה לא פרחה. כי פה בתוך המכלול הזה של השני פסוקים, שלושה פסוקים האלה, יש פה ממש קוהרנטיות ברורה, יש סדר ברור, זה ממש מכוון להיות פה.
ילו, אתה טענת בפניי בשיחות שכל תורת הפרשנות חייבת להיות קוהרנת
איזה
תורה בכל התנ"ך.
לא, עד כאן. ברור לחלוטין שיש צורות כתיבה שונות. אתה לא יכול להגיד שאם בשופטים זה ככה, זה חייב להיות גם במלאכים ככה. אלא אם כן זה אותו כותב, או לפחות מינימום שזה יהיה אותו רובד לשוני. כן, הרי אין מה להשוות את לשון המקרא הקלאסית, הרגילה של כל המקרא, לבין למשל לשון בית שני של המקרא. עזרא, נחמיה, דברי הימים, אנשים קוראים ולא מבינים, כי הם מתרגילים ללשון הקלאסית. ובטח לא להשוות את זה לשירה או כל מיני דברים כאלה, לא חייבים. מלבד זה, גם אי אפשר להשוות את מה שאתה כותב למה שהוא כותב ולכל דבר אחר. ככה שיש דברים שסופר מסוים כתב ואחר לא. בספר שופטים רואים משהו שעקבי, ובספר מלאכים זה לא עקבי. זה יכול להיות. כן, אז זה משהו צריך להיזהר. זה ודאי יכול להוכיח אם אתה רואה שבכל התנ"ך זה ככה. אבל אם זה לא, זה לא תמיד מוכיח ההפך. צריך לבדוק כל דבר לגופו. בכל אופן, אז בסדר. תרד אתה ופורן הערכה אל המחנה. למה צריך את פורן הערו?
שיהיה לו גיבוי של עוד מישהו איתו שיעזור.
יהיה לו גיבוי של עוד מישהו שישמע, אתה אומר.
לא, עוד מישהו שישמור, שהוא יוכל, שכאילו, לא, הוא לא עומד לבד מכל המחנה של איזה 230 אלף
מיליון. לא, אבל הוא הולך לשמוע. הוא רק הולך לזה. טוב, שאלה. אבל זה מעניין, רק שפורה, מה זה המשמעות של המילה פורה?
פורל?
פורה. גורל? פור, כן, הבנתי. לא. פור זה משהו אחר. פירויה ורויה.
מה זה?
פירמלסון. אולי זה קשור,
אבל זה לא
משמעותו. פורה דרכתי לבדי. פורה בדורכו ובאום
ידו. יש משהו כזה ביוסף, לא יוסף.
מה זה לדרוך פורה? דרוך פורה בתוך מוצרה.
היה גפן.
זה גת. כן, פורה דרכתי לבדי.
ואז החלום על שעורים.
מה?
ואז כן. החלום על שעורים.
והשעורים הרי הוא...
אבל הוא חובד חיטים בגת, לא נכון. שעורים בגת.
אז יש לנו פורה, ויש לנו גורן, ויש לנו גת. מה עוד? גזלתם אליי לנו. יהיה לנו גם את ה...
צליל לחם שעורים.
יהיה לנו את האלה, נכון? אלה באופרה. ויש צליל לחם שעורים,
וחיטים.
שעורים בלי לב, נכון?
גם פורה.
לא, בלי לב.
יש לכם שעורים עוד פעם אחת בתנ"ך, עם ור. זה ב-40 לחם שעורים, 20 לחם שעורים, וכרמל בציקלונו, במלאכים. אבל בצורה הזאת, יש לחם שעורים רק עוד פעם אחת. אבל אם תחפשו במחשב, אתם תמצאו את זה עוד פעם.
לחם שערים.
נכון. ועוד מקור שנמצא פה ונמצא בשירת דבורה. כמו הספר גם זה, לחם שערים. אותו נקרא לזה מחרוזת. כן, אתם תמצאו גם שם, ואני לא חושב שזה מקרי. כן, ובואו נגיע לזה ואז נדבר על זה. בכל אופן, אבל תזכרו שיש פה כל מיני דברים מהחקלאות, כי יופיעו עוד, אז צריך לראות. בסדר. וירד הוא ופורה נערו אל קצה החמושים אשר במחנה. ומדיין ועמלק וכל בני קדם נופלים בעמק כהרבה לרוב. זה שהם נופלים יכול להיות שזה רומז לנפילה שלהם. הנפילה במלחמה שהולכת להיות. אבל בינתיים נופלים בעמק כהרבה לרוב, כבר דיברנו על זה שהם כמו הרבה בתחילת הסיפור, כשמתארים את זה שכל שנה הם באים, עכשיו מתארים את זה עכשיו בתכלס, במלחמה הספציפית הזאת. אז הם נופלים בעמק כהרבה לרוב, ולגמליהם אין מספר, כחול שעל שפת הים לרוב. כן, גם פה דרך אגב שעל ולא אשר על שפת הים, פה זה אפילו מאוד בולט, כי הרי זה ביטוי ידוע, כחול אשר על שפת הים, נכון? והחליפו את זה וכתבו כחול שעל שפת הים. ואמרנו כבר שהתחילית שי בדרך כלל לא נמצאת בסיפורים לפני תקופה מאוחרת מאוד. כלומר, אין כמעט שי בעברית המקראית הקלאסית. והנה בסיפור גדעון ובשירת דבורה, שוב, מקביל יש שי. בכל ספר שופטים יש לנו רק 3 פעמים בגדעון ועוד שקמתי בדבורה. אז זה מעניין. כן, ראינו את זה כבר בשעתה מדבר איתי, כן, ועשית עם הדיעות שאתה מדבר איתי. ופה כחול שעל שפת הים לרוב, ויהיה גם בהמשך. ויקח את לא, סליחה, בשני. לבד מן הסערונים והנטיפות ובגדי הארגמן, שעל מלכי מידיה. אולי גם פה יש שעל, אז יכול להיות שזה קשור. בכל אופן, זה כחול שעל שפת הים לרוב. כן.
זה עומד לברכה לאבותך.
כן, אתה אומר כאילו, בניגוד לבני ישראל שהיו אמורים להתרבות, אז הנה דווקא האויב מתרבה. יכול להיות. אבל טוב, הביטוי דווקא שיותר קורץ זה הרבה, נכון? זה שהם כמו הרבה. כן, וכאילו כמו במכת הרבה. והם אוכלים גם את היבול. בואו נראה מה הם חולמים ונראה מה קורה.
זה לא סותר.
כן, כן, לא, זה לא סותר, אבל השאלה אם יש פה בכוונה רמז לברכה של האבות. אני חושב שכן, אבל שאלה מה בדיוק היא באה לומר, אני לא בטוח. ויבוא גדעון, והנה איש מספר לרעהו חלום. כן, דרך אגב גם איש ורעהו היו באותו סיפור של המזבח. ואמרו איש אל רעהו, מי עשה הדבר הזה? אז האיש ורעהו, תזכרו אותם, הם עוד יופיעו, הם דמויות מפתח בסיפור. והנה איש מספר לרעהו חלום. ויאמר, הנה חלום חלמתי. כן, מה זה חלום חלמתי?
חלמתי חלום.
כן, זה אפשרות אחת, או אפשרות שנייה. זה כמו אמור אמרתי. כלומר, חלום חלמתי. זה גם אפשרות סבירה. אפילו סבירה יותר, אני חושב. אבל זה עניין, כי מבחינת... הנה חלום חלמתי.
מה זה בא להגיד? שמה? מה זה חלום? מה ההבדל מחלום חלמתי לחלמתי חלום?
אני לא יודע אם יש הבדל. רק פשוט מבחינת הסדר, יותר סביר שהוא מתכוון במובן של המקור ולא במובן של השם עצם. אולי, זה רק עניין טכני, לא ממש משמעותי.
ועד כדי לסבות על אולסון פיוטית?
כן, אולי.
מה בתנ"ך מטרת הכפלה?
זה משהו שקשה מאוד לדעת. כי באמת, איך אתה יכול להוכיח דבר כזה? יש לך כל כך הרבה בין מקומות שונים מסיבות שונות. אז יכול להיות שזה רק נותן יותר סגב, יותר עוצמה. אבל בואו נראה. אני חושב שנכתב על זה הרבה, ולא יודע על משהו רשמי שאומרים ככה, הנה, זה מוכח שכן. הנה, יש לך עכשיו עבודה, שיעורי בית. הנה חלום חלמתי, והנה צליל לחם שעורים מתהפך במחנה מדיין. צליל לחם שעורים זה כנראה או לחם שעורים שעושה צליל, כלומר צליל של לחם שעורים שמתהפך במחנה מדיין, או שזה מין צנים כזה. בכל אופן, הוא מתהפך במחנה מדיין, ויבוא עד האוהל.
מופיע בתנך.
כן, הנה.
לא, בעוד.
לא נראה לי.
זה מילה יחידה.
כן. כן, וגם יש פה קריב וכתיב, אז לך תדע מה באמת ה... זה. לא יודע. בכל אופן...
זה תן יחידה.
אני חושב... טוב, שאלה איך קוראים את הכתיב. יכול להיות שיש עוד משהו. צריך לבדוק את זה. צליל לחם שעורים יתהפך במחנה מדיין, ויבוא עד האוהל. איזה אוהל?
שלנו.
נכון, האוהל. כן.
כן.
אני ישנתי, והנה הוא בא עד האוהל שלי, ויקהו, ויפול, ויפכהו למעלה ונפל האוהל.
כאילו, האוהל עשה סלטה באוויר.
עכשיו, ויקהו ויפול, מי נפל?
האוהל.
האוהל. כנראה, כן, והקהו, ואז נופל האוהל, ואז הוא הופך אותו למעלה ונפל האוהל. הוא נופל שוב.
שוב, עשה איזשהו, כן, עשה איזשהו היפור כזה. כמו שהצליל מתהפך במחנה.
קיצור, זה היה אוהל מאוד מרשים.
לא, כמו שהצליל מתהפך במחנה, אז גם האוהל התהפך.
כן, אז הוא הופך אותו למעלה. אז בסדר, אז מכאן כמובן המסקנה ברורה, ויען ראו ויאמר, אין זאת, בלתי עם חרב גדעון בן יואש, איש ישראל, נתן האלוהים בידו את מדיין ואת כל המחנה. נכון? רק נסיים את הסיפור ואז נוכל לדון בו. ויהי כשמוע גדעון את מספר החלום ואת שברו וישתחו. וישב אל מחנה ישראל ויאמר קומו כי נתן השם את בידכם את מחנה מדיין.
מה זה מספר?
הסיפור. עוד מעט נגיע לזה. אז רק נגיד שפה ודאי נגמרת היחידה, כי ככה היא נפתחה. הבא השם ואמר לגדעון, קום רד במחנה כי נתתיו בידיך. ואז בא גדעון ואומר לעם, אחרי שהוא שומע את החלום, קומו כי נתן השם בידכם את מחנה מדיין. כן, קום, מחנה, כי נתתיו בידיך, הכל נמצא פה. ואז יש מסגרת ליחידה הזאת של החלום. בכל אופן, אז בואו נדבר על החלום. מה המטרה של החלום הזה? אז לכאורה מה שהוא אמור לי לשמוע מהחלום הזה זה הנה, אנחנו הולכים לנצח, נכון? זה בשביל זה השם שולח אותו. תשמע מה ידברו ואחר תחזקנה ידיך. אז איך בדיוק מתחזקות ידיו? והשאלה כמובן מתעצמת כי מתחזקות ידיו למרות שאחרי ניסים גלויים הם לא התחזקו. אז בואו ננסה לדון בזה. יש פה חלום ויש נקרא לזה משל ונמשל. מה המשל? יש צליל לחם שעורים. שעורים. שמתהפך במחנה מדיין. נכון? ואז הוא בא עד האוהל. יש לנו אוהל. והיקה הוא ביפול ויפתו למעלה ונפל האוהל. עכשיו כמובן מה מקביל לצליל לחם שעורים?
חרב גדעון ומחנה מדיין.
חרב גדעון. חרב גדעון. ומחנה מדיין. עכשיו חרב גדעון בנימה שיש ישראל, מתאים מאוד שזה יצליל לחם שעורים. למה?
זה כאילו משהו נורא פשוט ונורא לא...
אפילו יותר פשוט. למה שהמדייני ידמיין ככה את ישראל?
כי הם חקלאים.
כי הם חקלאים וכי הם האוכל שלנו. כלומר, הרי אנחנו אוכלים אותם תמיד. כן? אז זה הגיוני. והם נוודים, אז הם מדמיינים כאוהל. יש פה בעיה אחת, עוד לפני הבעיה, זה החרב של גדעון בן יואש, נכון? וזה יכול להיות מתאים ללחם הזה, שיכול לרמוז למלחמה. כן, עכשיו, זה לא היה רומז למלחמה אם לא היה לנו את ההקבלה למלחמת דבורה, שכתוב לכם שערים. וכשכתוב לכם שערים, ואתה רואה עוד פעם את אותו דבר, ובניקוד אחר, אבל אמנם מזכיר את זה, אז זה יכול עוד להעלות את ה... קונוטציות של המלחמה.
אבל... מי שאתה מה זה פסוק מתורגם ממת ינת עתיקה.
לא רק מתורגמים, הם אפילו מעובדים לתנכית. ואפילו מוסיפים למשחקי מילים כאלה ספרותיים, כדי שיהיה משעשע וברור. כן. זה לא מפתיע שכאילו כתבו את זה ככה. די ברור שלא מילולית ככה בדיוק אמר המדייני. כמו שגם אמרנו, אם בהנחה של חלום חלמתי זה כאילו במקור, חלום חלמתי, אז ברור שהוא לא ככה ואומר, שמע איזה קטע, חלום חלמתי, וזה לא הולך ככה. מי הסתם גם אמר עוד כמה מילים בהם. בכל אופן, יש לי בעיה עם ההשוואה הזאת. לכאורה היא לא עומדת במבחן הביקורת. מה אמרנו? יש לנו צליל לחם שעורים. נגיד שהוא נראה ככה. והוא מתהפך לו במחנה מדיין. כן, זה השער של מחנה מדיין. הוא נכנס, הוא מתהפך לו במחנה מדיין, וזה האוהל. והוא מגיע עד האוהל והופך אותו. כן? אז זה לכאורה ישראל, נכון? זה גדעון. הוא נכנס למחנה מדיין. אבל יש לנו כבר מחנה מדיין, אז איך האוהל יכול להיות מחנה מדיין? כן? אבל אם אנחנו מדמיינים את הסיפור כשהמדיינים מתאר אותו, הוא מתאר את גדעון מגיע, נכנס למחנה מדיין ובא להרוג אותו. את האוהל שלו ספציפית. לא את כל מחנה מדיין. אז לכאורה מול מחנה מדיין, הרי מחנה מדיין מופיע גם במשל וגם בנמשל, אז למה לומר שהאוהל זה מחנה מדיין? צריכים לומר שמחנה מדיין זה מחנה מדיין. מחנה מדיין זה מחנה מדיין, והאוהל זה האוהל. ואז הדבר היחיד שהוא מטאפורי פה זה הצליל לחם שעורים, שזה ישראל. הצליל לחם שעורים, שזה ישראל, מתהפך במחנה מדיין ומגיע עד האוהל ומפיל אותו. שגם האוהל זה מטאפורה ללהרוג אותי. כלומר, את המדיינים. אז לפי זה, המשל והנמשל לא ממש נכונים. הוא בא וחולם חלום אישי, וזה גם הגיוני הרי. המדייני הזה לא הולך עכשיו לחשוב, לא אכפת לו בכלל, כל המחנה מה יהיה. הם 132 אלף איש. אין לו שום בעיה, הוא בטוח ב-100% שהם יישארו חיים. רק מה, הוא עכשיו בשומרים, בקו הראשון, הוא יודע שהדבר הזה הולך להגיע אליו, והוא מפחד שהאוהל שלו הולך ליפול. כן, ואז למה ראה הוא אומר, אין זאת בלתי עם חרב גדעון בן יואש איש ישראל, נתן אלוהים בידו את מדיין ואת כל המחנה.
להרגיע אותו?
להרגיע אותו. Yeah. אל תדאג, כולנו נמות איתך. הגיוני. אני בטוח שהוא רגוע. כן? מעניין מה יקרה בסוף. אם זה היה סרט הוליוודי, אז בטוח אחרי זה, במהלך המלחמה, היו גם מתארים את אותו איש וראו מה קרה להם. כן? אז אולי זה באמת סרט הוליוודי. נראה מה יהיה. בכל אופן, אז למה הוא אומר את זה? אני חושב, כן, שזה בדיוק המטרה שלשמה גדעון הלך לשם. בא מישהו וחולם חלום אישי על זה שהעול שלו הולך להרס. ואז הוא אומר, אוי ויי, זה בטוח אומר שגדעון בן יאש הולך לכסח את כולנו. מה זה אומר? שהבן אדם הזה מה הוא? מפחד עד מוות. הוא בטוח ב-100% שגדעון עכשיו, אני לא יודע איפה הוא, מאיפה הוא נופל עלינו והורג את כולם. כלומר, יש פה פחד ואימה בתוך מחנה מדיין. ולא רק זה, נתן האלוהים בידו את מדיין ואת כל המחנה. כלומר, לא רק מדיין,
ואז מסביר למה הוא שלשעה על הספו ילב רק מנפס קדים.
למה?
כי הוא בונה על הפחד. אז אם כביכול מספק לו מודיעין. רק זה במקום בנבואה אומר לו לכת.
אבל אני חושב יותר מזה. זה לא רק מודיעין של הפחד הוא זה, אלא יותר מזה. זה אומר שהשם כבר התחיל את הישועה. כן? הנה, כבר התחלתי לטפל בהם, הם מפחדים. עוד לפני שהוא הולך לטפל בזה בעזרת פחד, הוא כבר יודע שהם מפחדים. הם מפחדים עוד לפני הקטע עם הקדים. וזה השם עשה.
כן, ואז אתם מדיחים ומורה לו את הדרך. אתה לא צריך לבוא לאזור החותם אחד אחד. אני כבר, איך אמר המסיא אמר, הם מפחדים.
כן, בכל אופן אז כן. דרך אגב, אם אנחנו כבר עוקבים מתחילת הספר הסיפור אחרי מתי יש השם ומתי יש אלוקים, אז גם פה, כן, פתאום יש חרב גדעון בן יואש איש ישראל, נתן האלוהים בידו את מדיין ואת כל המחנה. כן, אני די בטוח שזה לא אפילו שם קודש, כלומר, המדייני הזה לא אומר נתן השם בידו. כן, הוא מדבר על האלוהים שלו, אבל נתן בידו את מדיין ואת כל המחנה. כלומר, בקיצור, הלך עלינו. מה שבטוח, אבל זה מראה שהוא מפחד. עכשיו, ראייה לדבר, זה הפסוק הבא. ואיך ישמע גדעון את מספר החלום ואת שברו, וישתחו. מתי הוא משתחווה להשם ומודה לו? לא רק שהוא שומע את החלום, החלום זה לא העניין. את מספר החלום ואת שברו. כלומר, שהוא רואה את ההשוואה, הוא שומע את החלום, והוא שומע איך הוא ענה על החלום הזה, ואת שברו, אז הוא ישר מבין שוואלה, כולם מפחדים. כלומר, זה לא רק החלום שנתן לו את זה, אלא כשהוא שמע את החלום ולעומת זאת את שברו, הוא הבין. כמובן שזה גם יכול לרמוז לזה שצריך לשבור את הקדים והשברו הזה יכול להכין אותנו לזה, אבל אולי מספר החלום, אבל יש כאלה שאומרים שזה באמת מספר במובן של מספר, וכשהוא שומע שזה כבר החלום העשירי שהוא חולם ועדיין אותו דבר, אז הוא הבין שזה כנראה משהו מהותי, כי כמו שאצל פרו שהוא חולם פעמיים, אז והלשנות הדבר אל פרו פעמיים, החלום אל פרו פעמיים, כן, אז כי נכון הדבר עם אלוהים, הוא ממהר האלוהים לעשות.
לא כתוב כלום דבר על מספר, מכמה פעמים חולם.
נכון, ולכן זה לא נכון וזה קשקוש מוחלט. אבל בכל זאת יפה. וראוי לומר את זה אפילו בשביל...
זה פער הזה כמו...
סיפור.
לא, זה... על משקל...
על משקל מספר. אבל לא, זה סיפור החלום ושברו, כן. כן, והנה איש מספר לרעהו חלום, אז מספר החלום. כן. מעניין אם זה עובד בעוד דברים. כן. והנה איש מדבר עם רעהו, ואז הוא שומע את מדבר. זה, לא יודע. הנה איש, לא יודע מה. מכבד את רעהו, ואז מכבד. לא, לא עובד. אבל פה זה מה לעשות, זה מה שיש. ועם זה ננצח.
אז זה יוסף עולה ספרי הלסון, שם פעולה חדש.
לא, זה שם מספר.
לא, שם פעולה לבניין פעיל מקטל.
כן. אז בסדר, מה שבסופו של דבר זה ודאי אומר, זה שאם עד עכשיו גדעון קיבל אותות שהשם יהיה איתו, אז הנה עכשיו הוא מקבל אות שהשם כבר איתו. השם כבר יצא לפניו. ומיד הוא אומר לבני ישראל, קומו כי נתן השם בידכם את מחנה מדיין. ויכול להיות שבאמת זה נתן במובן של עבר. השם כבר טיפל בעניינים. ועכשיו סוף סוף, אחרי תלאות מרובות, אפשר להגיע למלחמה. כולנו בטח נורא מתרגשים. אוקיי, נתחיל במלחמה. עכשיו, רק הכנה למלחמה, מה בעצם השאלה שעומדת ומרחפת מעל ראשינו הקוראים?
איך בדיוק אמור?
כלומר, מה היה לאורך כל הקטע הזה? הרי קראנו
לספור פסוקים. לכאורה גדעון אמור כבר לרדת ולהביז אותם לבד.
לא, לא, זה אמרנו יעל ציגלר, בואו לא נגזים עם הכמות שלה הזה. 300 זה לבד, מול 135. זה מספיק. אבל אני שואל שאלה יותר עקרונית. לאורך כל הפסוקים שלפני זה, והיו הרבה פסוקים, מה היה הדיון? מההתחלה. היה דיון האם השם יושיע או לא יושיע. והשם אמר הוא יושיע, אפשר לומר שזה כבר נפטר. הנה, קומו, כי נתן השם בידכם את מחנה מדיין. אבל הוא מושיע רק עם 300 איש בשביל מה? בשביל שלא יתפאר על הישראל אמור, ידי יושיע לי. ועכשיו אנחנו הולכים לקרוא למלחמה, ואנחנו רוצים לראות האם באמת ישראל יבין שהשם הוא זה שמנצח או לא. כי הרי בשביל זה הכנו את כל ההכנות האלה. אז צריך לראות האם ישראל יראו את זה. אז בואו נראה איך זה מתחיל והאם זה הולך טוב. ויחץ את 300 האיש, שלושה ראשים. דרך אגב, עוד רמז אולי להקבלה לגדעון, בין גדעון לאברהם, סליחה, מלבד הסיפור עם סדום, והימנה, הליך הרפחה בי ועד אברהם חפם, אם אתם זוכרים, הכל היה קשור לסדום וללוט, ונכון, כל הסיפור הזה, אז גם פה, ביחס את 300 האיש, שלושה ראשים, ה-300, והחלוקה שלהם, שהוא מחלק אותם, היא כמו אברהם, שם זה אמנם 318, אבל זה בסדר, עוד מעט אנחנו נגיד למה זה משנה. שם זה 318, למה? זה הרי מספר מוזר, מה זה 318? אני חושב שאם באמת יש משמעות כלשהי למספר הזה, אז אין מנוס מלומר את מה שחזל אומרים.
שזה אליעזר?
זה אליעזר, אבל זה לא אליעזר. הוא הלך עם 318 איש, כן? לא הלך עם אליעזר. אלא שהשם עזר לו. עכשיו, אז למה לבחור דווקא באליעזר? כי זה מה שכתוב שם, כמה פסוקים אחרי זה. ובין משק ביתי יהודה מסק אליעזר. עכשיו, מה הכוונה ובין משק ביתי יהודה מסק אליעזר?
כן, מה כתוב שם?
ובין
משק ביתי יהודה
מסק אליעזר. מה אמור להיות פה דבר הזה ככה? אם במקום דמסק אליעזר היה לנו X. ובין משק ביתי, עוד נתחיל עוד לפני זה, כן? השם אלוקים, מה תיתן לי? ואנוכי הולך ערירי.
אליעזר זה גימטריה 318, אז אתה מעלה להשתמש בגימטריות או שאתה...
לא, 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 לא. אני שואל שאלה יותר עקרונית. מה אמור להיות פה? מה תיתן לי? ואנוכי הרי הולך ערירי. כלומר, תודה רבה שאתה נותן לי את הארץ או משהו זה, אל תדאג, שכרך הרבה מאוד, אבל מה זה יעזור? מה תיתן לי? הרי אני הולך ערירי, ובין משק ביתי
הוא
דמשק אליעזר. עכשיו, לכאורה באמירה כזאת מתריסה, לא אמור לבוא פה שם. כן? זה לא. מה תיתן לי? ואני הולך ערירי, ובין משק ביתי זה יעקב. זה לא מתאים. כן? זה לא...
למה? דמשק הוא האסורי הזה.
הוא
האסורי
הזה?
אולי דמשק.
בין משק ביתי. כן, מי הוא? מה הוא?
הוא עבדי.
מה זה קשור לטיעון? הוא עוד מנסה לטעון, אני הולך ערירי ואין לי המשך, נכון? ובין נשק ביתי, כלומר ההמשך שלי, זה שלכאורה אמור להמשיך אותי, הוא דמשק אליעזר. עכשיו, העבד שלו אמור להמשיך אותו?
לא.
מי אמור להמשיך אותו? בינתיים לפני שנולד זה.
לא.
לא, אתה הרי ברור שאמור להמשיך אותו. הוא הלך והציל אותו וכולי. הוא הלך והציל אותו עד דמשק, כן? והשם עזר לו. זה אמור להיות לוט, ודרך אגב אם תסתכלו בבראשית רבה, אז לפני שהם אומרים את האפשרות של, שזה אליעזר העבד, אז האפשרות הראשונה שנאמרת על ידי רבי אליעזר, או רבי אלעזר, תלוי לזה, זה שזה לא. וזה הרבה יותר הגיוני. כלומר, בין משק ביתי לא צריך להסביר מזה, ברור שזה לוט, הוא אמור לרשת אותי. אז מה תיתן לי ואני הולך ערירי? ובין משק ביתי הוא לא איתי ואני צריך להציל אותו, והייתי צריך לרדוף עד דמשק, והשם עזר לי שם עוד איכשהו. כן, כמובן שזה בכל מקרה קשה איך לקרוא את הקטע הזה מבחינה תחבירית, אבל זה הכיוון. עכשיו, אז זה לא. אז למה לכתוב בצורה כזאת מוזרה?
אז יכול להיות שאליעזר הזה גם כן רומז לאותם 380. בכל אופן זה פה. אז...
איך הוא אומר?
מה זה?
מה הקטע?
אין שום קשר, עוד מעט נגיע לקשר. רק תזכרו את זה ככה. אני ככה מכין להנחתה. מה זה מה זה?
לא יכול להיות איזה זה כמעט ראייה, כי הכמעט ראייה זה אחרי התנך.
הכמעט ראייה זה אחרי התנך? לא, לא ידעתי.
אתה אמרת לבר.
לא, לא. יש לעשות גימטריות.
ומסעה זה ממתי כף היסה בעשרים.
אה, זה מה שאמרתי שאני לא בטוח. אבל יש מקומות שאתה ממש מתלבט, האם זה לא זה. כי יש מקומות שממש נראה שזה מכוון. אבל יש מעט מאוד כאלה. זה שהיה ערכים מספרים לפסוקים, זה אני חושב שהיה. כן, יש מקומות שאפילו משתמשים בזה. אבל... כלומר שהיה לכל אות גם מספר.
למה?
מה? למה?
לפי מה?
היה סדר לאותיות? זה ברור, כן, היה סדר לאותיות ויש מחלוקת לגבי פי ועין, מה ראשון ומה שני. בכל אופן, מה זה מחלוקת? יש מקומות בתנך שפי קודם לעין ויש כאלה שהפוך. בכל אופן, ויש מקומות שזה לפי הסדר שלנו, אבל אם היית הופך את העין והפי זה היה יותר הגיוני. אבל לא משנה. בכל אופן... מה? לא, לא, באמת. ויש מקומות שמה שהולכים לפי סדר א', ב', אבל לא משנה. בואו נתקדם ונראה לאן זה מוביל, ואם זה יוביל, אז תגידו לי אתם אם זה משכם. בכל אופן, אז זה רק בגלל ההקבלה ל-300 ו-318 הגענו לזה, אבל בואו נגיע לעיקר. ויחץ את 300 האיש שלושה ראשים, ויתן שופרות ביד כולם, וחדים ריקים, ולפידים בתוך הקדים. אנחנו לא נדון בעניין הריאלי של איך לעזאזל הם החזיקו את כל זה. כלומר, יש להם שופרות ביד אחת, נכון? שופר נניח. וקדים ריקים ולפידים בתוך הקדים. עכשיו אתה צריך להחזיק את הלפידים, אתה לא רוצה שהוא יחבא. כן, אחרת הוא סתם יושב שם ונחבא. וגם אם לא, כן, אז אתה מחזיק את זה הפוך והקד עליו, ואז זה גם נחבא. לא יודע, כל מיני דברים.
לא, אתה מחזיק את הלפיד פנימה, כאילו, תלוי איכשהו.
כן, מחזיק את זה ככה, נכון. זה מצוין, עד הרגע שהם צריכים לשלוף את החרב.
אז השופרות כאן.
בואו נגיע ונראה. ולפידים בתוך הקדים. יש כאלה שאומרים שזה בדיוק העניין. כן?
אין סיכוי לשלוף חרבות.
אי אפשר לשלוף את החרב, וזה בדיוק העניין. אל תפחדו, אתם לא צריכים חרבות. קחו קדים ולפידים. כן. גם זה עוד הקבלה לדבורה. יש את לפידות, ופה יש לפידים. כן. וכבר תזכרו שיש פה הקבלה אפילו יותר חזקה לשמשון. שלוקח 300 שואלים, ולוקח לפידים.
די, שיד. יש מה לדון אלה משהו בעיה, זה לומר שאתם ריקים מלאים בלפידים.
כן, זה בהחלט מוזר. קדים ריקים, לא יודע. כי בהמשך, בסיפור הבא, שיש לו הרבה הקבלות, אבימלך מקביל לגדעון.
לא, זה פשוט קד ריק ולא שמו בו לפיד.
כן, כן. זה כמו השאלה, מה יש לי בכיס? כן. אז כשאתה אומר יד, אז אתה אומר לא. כן, זה הוביט מפורש. אז גם פה, קדים ריקים ואז שמו להם לפידים. זה ריק, יופי, שים. כן, עכשיו, שוב, רק אני אומר שהסיפור הבא, שיש לו המון הקבלות, כל הסיפור בנוי באותו במבנה, שזה אבי מלך, ונגיע לזה, אז הוא גם, אמנם שם אין לו קדים ריקים, ויש לו אנשים ריקים. ויכול להיות שזה גם רומז. ולפידים בתוך הקדים. ויאמר עליהם, ממני תראו וכן תעשו. והנה אנוכי בא בקצה המחנה, והיה כאשר אעשה כן תעשו. מה הפסוק הזה בא לומר? תראו מה אני עושה, ואז תעשו את זה. אני בא בקצה המחנה, וכשאומר שאני אעשה, ככה אתם תעשו. כלומר, פסוק שלם, בוזבז, רק כדי לומר, תעשו מה שאני עושה. ואז הפסוק התחל, הוא אומר את זה מפורש. ותקעתי בשופר, אנוכי וכל אשר איתי. ותקעתם בשופרות גם אתם, סביבות כל המחנה, ואמרתם להשם מול גדעון. אז למה בזבזנו את פסוק י"ז? הרי הוא אומר במפורש מה לעשות בפסוק י"ח. כלומר, פעמיים בפסוק י"ז אומרים, תעשו כמו שאני הולך לעשות. ואז פסוק י"ח הוא אומר להם, אני עושה ככה ואז תעשו ככה. זה לכאורה ממש מיותר. אבל כמו שאמרנו מקודם, זה בדיוק הנקודה. כלומר, באים להדגיש את זה שגדעון אומר להם, אתם עושים כמו שאני עושה. כלומר, זה מדגיש את, נאמר, את המנהיגות של גדעון. אתם עושים כמו שאני עושה, אתם אחריי. אם יש לנו ספק שגדעון פה מדגיש את עצמו, אז קודם כל הממני, והנה הנוכי בא בקצה המחנה, וכאשר העשה, הדיבור בלשון יחיד ועליו, ותקעתי בשופר, ואשר איתי. אבל זה עוד מילא. אבל אז הוא בא ואומר, כל המלחמה הזאת תגידו להשם ולגדעון. כלומר, למישהו פה זה לא צורם בשמוע אבל להשם ולגדעון? זה, זה, לא, זה לא קצת מוזר? שאומר לכולם, לא השם ולי. זה מי, מי להשם אליי? עכשיו, יש כאלה שיגידו שזה כמו מי להשם אליי. כמו ויאמינו בהשם ובמשה עבדו. שזה לא אומר שהשם ומשה עבדו הם באותו רמה. כן? אבל עדיין יש פה משהו צורם. כי בעיקר לאור מה שאנחנו זוכרים שאנחנו מחפשים, האם בני ישראל יראו בהשם את המושיע או בגדעון,
איפה?
אז פה זה ממש בעיה. הוא מעלה על נס את האפשרות שהוא יהיה המושיע. להשם ולגדעון. וזה מוזר, נכון? אז יש פה כבר איזו שאלה האם זה בסדר או לא בסדר, אבל אנחנו לא בטוחים. ומיד עכשיו מגיע הסיפור של המלחמה, סוף סוף. אנחנו רוצים לראות קצת דם. ויבוא גדעון, ומאה איש אשר איתו, בקצה המחנה. ראש האשמור את התיכונה. אך הכם הקימו את השומרים. כן, זה מזכיר לנו את הסיפור של החלום, שאז הוא גם הגיע לקצה המחנה, קצה החמושים אשר במחנה, והוא פוגש את השומרים. אז גם פה. אבל פה הוא בא עם מאה איש, ולא עם פורה. והתקעו בשופרות ונפוץ הקדים אשר בידם. ומתוקעים בשופרות ומנפצים את הקדים. והתקעו שלושת הראשים בשופרות, וישברו הקדים. אבל אמרנו את זה כבר, לא? לא, זה בסדר, נכון? כלומר, והתקעו שלושת הראשים השופרות, זה שני הראשים האחרים. כלומר, קודם כל, הראש של גדעון, מהאיש אשר איתו, תוקעים בשופרות ומנפצים את הקדים. ואז,
כל הראשים... צריך לקטעו שני הראשים.
אז אומרים, ואז כולם תקעו. בסדר, אפשר להסתדר עם זה. והתקעו שלושת הראשים השופרות, וישברו הקדים, ואולי גם וישברו במקום ונפוץ, יכול שוב להזכיר לנו את שברו של החלום. אתם אומרים כמה הקבלות יש לחלום. ויחזיקו ויד שמאלם, עכשיו מסבירים לנו במפורט איך הם מחזיקים. ויחזיקו ויד שמאלם בלפידים. וביד ימינם השופרות לתקוע, ויקראו חרב להשם מול גדעון. כלומר ביד שמאל מחזיקים לפיד, ביד ימין שופרות, וקוראים חרב, כי אי אפשר להחזיק אותה ביד. כן? אז, ויעמדו ישתחתם סביב למחנה. וירוץ כל המחנה, ויריעו, וינוס. כל המחנה מריע ונס. כלומר, מה קורה עכשיו? כולם עומדים כל שלושת הראשים, והמחנה מתחיל לנוס. ומיד מה קורה? והתקעו 300 השופרות. עכשיו, זה כבר קרה, לא?
זה תיאור יותר...
וגם מה שיבוא עכשיו יקרה שוב. וישם השם את חרב איש ברעהו בכל המחנה, וינוס המחנה. שוב, והמחנה נס. עד בית השיטה צררתה, עד שפת אבל מחולה, אל תבט.
לא, זה תיאור כאילו יותר, כאילו שברו, תקעו, שברו, תקעו, וזה גרם לניסה, אבל כאילו מתארים לך, זאת אומרת, יש לך את השלב הראשון, שלב הבסיס, שגרם לאנשים להכיל לנוס, ואז מתארים לך את מה קורה לאורך כל הלילה. זאת אומרת, היה כתוב רק ששברו, זה גרם לניסה, עכשיו אנחנו מגיעים לשלב שתיים של הם עומדים, אחרי שכבר שברו והם החזיקו, הם עמדו ותקעו, ואז התהליך הוא של חרב איש ברעהו.
אם לא הייתם מעכב אותך, זה נעשה, הדרכה האחרונה נעשה מראה בדיוק, כמו התחלת הצעור של הרב הבזק, שאת סובעי בחינות.
כן, טוב. אבל אנחנו יודעים הרי מהשיעור של הרב הבזק, שזה לא תמיד עובד. לא, בסדר, אז נראה מה יצא.
אתה לא...
מה? אני חס וחלילה לבחינות, לא. אבל יש פה שני תיאורים שונים.
אתה לא מאחר זה כמלך.
לא, 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 אני לא אמרתי שום דבר נגד זה. כשזה נכון, זה נכון. וכשזה לא נכון, אז חס וחלילה. הבעיה שלפעמים כשזה לא נכון, אנשים בכל זאת אומרים את זה. צריך רק להיזהר. אבל בואו נראה מה קורה פה. אז קודם כל, והתקעו שלושת הראשים בשופרות, וישברו הקדים, ויחזיקו ביד שמאלם לפידים, וביד ימינם השופרות לתקוע, ויקראו חרב להשם ולגדעון, ויעמדו ישתחתיו סביב למחנה. ראיתם כמה פעולות האנשים האלה עושים? ומיד, וירוץ כל המחנה, ויריעו,
כן, אז יש פה המון המון פעולות, והתוצאה זה, ויעבו את כל המחנה, ויריעו באנדוס.
למה המחנה הריעו?
מה? ויריעו זה תורה של ניסה, ולא תורה של...
יגלו...
אוקיי, אבל אז זה חוזר שוב. והתקעו. 300 השופרות. ואז, במקום פעולות של האנשים, יש לנו את השם. וישם השם את חרב איש ברעהו ובכל המחנה. ואז, וינוס המחנה. על איזה שיטה צרירה אתה, על שפת הבאלה חולה על טובה. כן, עכשיו, די ברור שיש פה שתי בחינות.
ציפור נושא וציפור לא.
כן. כלומר, כאן והתקיעו שלושת הראשים השופרות. כלומר, הראשים תוקעים בשופרות. והם עושים את כל הפעולות. והמחנה נס. כאן, השם הוא זה שעושה את הפעולות. והשופרות כביכול אפילו תוקעים מעצמם. לא והתקיעו שלושת הראשים השופרות, והתקיעו 300 השופרות. השופרות תוקעים. כמו במעמד הר סיני. והשם הוא זה שעושה את הפעולה, ואז המחנה נס. כלומר, יש ממש מבנה ברור של...
וכמו הפסקה עוד בספר מלחם את מסגות הסבר אלוקי.
כן.
למסע למעגלות ישראל.
אבל כאן זה הרבה יותר חשוב. כי כאן יש שאלה, האם זה אלוהי או לא. כלומר, מי עשה את המלחמה? ידו של מי הושיע לו? וכאן זה השם. כן, זה להשם ואלה גדעון. כלומר, זה האנושי והאלוקי. והשאלה היא, עכשיו מציגים לנו בעצם את אותה מלחמה בשני דרכים שונות. אפשר לראות את אותו תיאור ואת אותה מציאות גם כמשהו טקטי ומתוחכם שהם עשו. למה המחנה נס? בגלל שהם באו ושברו את הקדים. וכשהם שברו את הקדים, אז כולם שמעו את זה ופחדו. ומיד הם תקעו בשופרות, וכל אחד החזיק לפיד, אז הם חשבו שמאחוריו יש המון אנשים. כי המנהיג הוא זה שמחזיק לפיד. והם חשבו שיש פה המוני צבא וברחו.
פסוק יוצאת כותרת, ומתחתו ויש כף כף א' מול כף ב'.
אפשר לומר.
עושה יוטט זה חלק מהתורה.
ההמשך של יוטט הוא כבר המשך לתיאור, אבל ההתחלה היא כן פתיחה. הפתיחה הזאת תבוא שוב בסיפור המלחמה הבא, אבל נגיע לזה. סתם פעם אחרת.
הגיע יתך ויתקרו בספרות אמנו קודם המאה אתה קובע.
כן, זה לא בעיה. אז רק אני אומר ששוב, מתארים לנו את אותה מלחמה באפשרות הזאת, וגם באפשרות אחרת, שהשם עשה את זה. ועדיין יש עדיין התלבטות איך בני ישראל יראו את זה. כי אפשר לראות את זה ככה, כפעולה טקטית הגיונית אנושית. אפשר לראות את זה כנס. ושני המקרים מגיעים לאותה מלחמה. ורק בדבר אחד, יכול להיות שיש רמז לזה שזה נכון, כי זה גם מה שנאמר בחלום. אתם זוכרים את אותו איש ורעהו? אז הם גם הרגו אחד את השני. זאת אומרת, חרב איש ברעהו ובכל המחנה. מה זה? חרב איש ברעהו ובכל המחנה. זה בדיוק מה שנאמר בחלום, נכון? כן, נתן אלוהים בידו את מדיין ואת כל המחנה. התוספת הזאת. אז הנה, האיש ברעהו ובכל המחנה, כולם חוזרים וגם מתים ביחד. כמו שאמרנו, כמו בסיפור הוליוודי, גם חוזרים אליהם ודואגים שהם... וזה, פה בעצם...
למה בתורה שאני מפורט לאן הם נסו?
לא, אני מניח שפה זה כבר הסיכום. פה הם נסו ופה הם נסו ומתואר בסוף גם לאן. כי זה כבר הכנה להמשך, והמשך כבר ירדפו אחריהם. אבל זה אותה ניסה. כן? גם פה כשהם נסו, הם נסו לאותו מקום. אז יש פה בהחלט משהו. בכל אופן, זה התיאור של המלחמה. התיאור הכפול הזה, מעלה את השאלה, אוקיי, אז אפשר לראות את זה בשתי הדרכים, אפשר לראות את זה בממד אלוקי ובממד אנושי. והשאלה, האם גדעון יסכים להראות לעם את זה ככה או ככה? זה בעצם השאלה. כלומר, אם היה לנו את החצי הראשון של הסיפור, שבו יש דיון בין גדעון לבין השם, שהאם השם יושיע או לא,
ובסופו של כל דיון, כל הדיון הזה נבחר שהשם באמת יושיע, אבל אם הם יראו שהשם הוא זה שיושיע, אז בחצי השני אנחנו נראה מה יקרה עם זה. אבל באמצע, במלחמה עצמה, מתארים לנו את ההתלבטות. יכול להיות שיראו את זה ככה, ויכול להיות שיראו את זה אחרת. אפשר לראות את זה ככה, ואפשר לראות את זה אחרת. כן, זה להשם ולגדעון. ויכול להיות שזה בדיוק המטרה של האמירה הזאת. בסדר, אז בפעם הבאה באמת אנחנו כבר נראה את ההמשך, ואת מה קרה בסוף. לא יודע אם נגיע לסוף ממש, אבל נתקדם עם העניין הזה. זהו. שרקח. תגיד לי.